שלום לכם. בפרשת השבוע התורה מלמדת אותנו על מצוות השמיטה והיובל. מיד בתחילת הפרשה מתארת התורה לאורך פסוקים רבים את מצוות שנת השמיטה ואת דיני היובל. כשעברתי השבוע על הפסוקים שמתי לב למשהו שעורר אצלי תמיהה. באמצע העניין, ממש תוך כדי פירוט הדינים, עוצרת התורה מלעסוק בעניין השמיטה והיובל ובמשך ארבעה פסוקים עוברת לעניין שאינו קשור באופן ישיר לשמיטה וליובל. ומיד אחר כך חוזרת שוב לעסוק במה שעסקה קודם בדיני השמיטה והיובל. הנה לפניכם אותם ארבעת הפסוקים. וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. במספר שנים אחר היובל תקנה מעת עמיתך, במספר שני תבואות ימכרו לך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מעט השנים תמעיט משנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוקיך, כי אני השם אלוקיכם. כאשר אדם מוכר את שדהו, צריכים הצדדים הנוגעים בעסקה לחשב כמה שנים נותרו עד שנת היובל, כי הרי ביובל תשוב השדה למוכר. אין דומה מכירה של שדה שנמכרת 30 שנה לפני היובל, למכירה של שדה שנמכרת 10 שנים לפני היובל. מפסיקה התורה באמצע דיני השמיטה והיובל ומזירה את המוכר והקונה שלא ירמו האחד את השני, אל תונו איש את עמיתו. שיחשבו בדיוק כמה שנים נותרו עד היובל ולפי זה ייגזר מחירה של השדה. אינני מבין, מדוע עוצרת התורה באמצע העניין ומתחילה לעסוק באיסור הונאה? האם איסור הונאה שייך ואפשרי דווקא בצורה המסוימת הזאת? הרי ניתן להביא אין ספור דוגמאות לאיסור הונאה שאינם קשורות כלל לדין היובל. מדוע יש צורך להפסיק באמצע העניין כדי להזכיר את איסור ההונאה? מה יש צורך לשלב את אותו איסור בתוך דיני היובל? ובכלל, הרי מצוות שמיטה והיובל הם מהמצוות שמטרתן לחבר את האדם אל בורא עולם. להזכיר לנו כי הכל שלו ומאיתו יתברך. זה סוג של מצווה שעוסקת ברוממות האדם. האם כאן המקום למקם את איסור הונאה? האם כאן המקום להזכיר את האדם הירוד שעסוק בלגנוב מהזולת? סיפר לי מישהו על הבן שלו, ילד בכיתה A, רק בן 9, שהחל לפתע לחפש המטלאות שונות ומשונות, מדוע לא ללכת לחיידר. ההורים, ששמו לב לכך, ניסו לדובב אותו לפשר העניין, אך הוא התחמק. לאחר מספר ימים, התבררה הסיבה. המלמד של אותו הילד חשד בו במעשה מסוים, וכדי לחנך אותו, הוא עמיד אותו מול כל ילדי הכיתה, והטיח בו מילים קשות למען יראו ויראו. השיעור הסתיים, אך ילדי הכיתה שנחשפו לשיעור בחינוך, גם הם החרו אחר רבם והמשיכו להשפיל אותו ולחנותו בכינויי גנאי. הילד, כפי שהתברר לו, עשה את אותו מעשה שבו נחשד, וההשפלה שחווה חרצה כל כך את נשמתו שהוא אפילו לא היה מסוגל לספר על כך להוריו. כשאותו אבא סיפר לי את הסיפור, אמרתי לו שאותו מלמד מתרץ לי קושייה שהייתה קשה לי הרבה זמן. כשעם ישראל מקבל את התורה, הוא מקבל ראשית את עשרת הדיברות. חמש הדיברות הראשונות הם, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זכור את יום השבת וכבד את אביך ואת אמך. חמש הדיברות הראשונות עסוקות בציוויים מרוממים. ההכרה המוחלטת בבורא עולם, שבת, כיבוד הורים. מיד לאחריהם, מופיעות חמש הדיברות הנוספות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, איסורים הנוגעים באדם העסוק במעשים ירודים. מדוע להצמיד את שני החלקים יחדיו? כיצד ניתם לקוראם בנשימה אחת? האם מי שעסוק בחמש הדיברות הראשונות שייך בכלל בחמש הדיברות האחרונות? התשובה היא שאכן ייתכן שגם מי שעסוק בחמש הדיברות הראשונות יהיה שייך בחמש הנוספות. ישנה אפשרות שאדם יעסוק באנוכי השם אלוקיך, וממש עם הדיבר הזה יעבור הלא תרצח. אותו מלמד מגלה לי שתחת הכותרת חינוך לתורה ויראת שמיים יכול להסתתר רוצח. אפשר לקחת את אנוכי השם אלוקיך, שהרי זה הבסיס לכל החינוך, ואיתו ממש לרצוח. זוכרים עדיין את הקושיות איתם פתחנו? התורה מכניסה את איסור הונאה בתוך דיני היובל, משום שהתורה רוצה ללמד אותנו שיכול מישהו ללמוד בעיון רב את דיני השמיטה והיובל. אבל מה שזה פועל אצלו זה כלים נוספים כיצד להונות את האנשים. דווקא משום שהשמיטה והיובל הם עניינים מרוממים שעוסקים בחיבור הגבוה בין האדם לבוראו, דווקא משום כך בוחרת התורה להכניס שם את איסורונה. דווקא מתוך אותו ניגוד חריף ניתן להעביר את אותו המסר. הילכו שניהם יחדיו? כן, זה אפשרי. מי שמידותיו מקולקלות יכול לפגוע, לגנוב, לדרוס, להשפיל, והכל לכאורה בשם השם. דרך ארץ קדמה לתורה יכול להיות ההבדל בין מי שהתורה היא עבורו שם חיים לבין מי שעבורו היא שם המוות. שבת שלום.